שלום. שלום, איתי נמצא סיימון ינוביץ',
שלום יורם.
מדען וחוקר עצמאי. אני עורך דין יורם מורים. כמו שאתם יודעים, אני במסע של חיפוש. אני מבקש לדעת מה בעצם קורה כאן, מכיוון שהבנתי שאני נתונים, מידע, לא מקבל ממשרד הבריאות, ומכיוון שהבנתי כבר מזמן שלא מדובר באירוע רפואי, האירוע הזה אין שום קשר לרפואה, את זה ברור לי כשמש. אני מבקש להבין מה קורה פה. אז כפי שהלכתי אצל פנחס אילן, וכפי שהלכתי אצל ארינה ברבה, וכפי שהלכתי אצל רבים אחרים, אני מבקש הפעם ללמוד מה בעצם קורה כאן, מה מכילים הפלקונים האלה מאיש שמכיר את המטריה מזה שנים רבות, סיימון ינוביץ'. בוא, לפני הכל, סיימון, תאמר לנו מה השכלתך בעצם, שידעו הצופים, לפחות הצופים שלי שאינם מכירים אותך,
כן.
מי אתה?
טוב, אני מדען, בוגר הטכניון, מדען במקור בתחום של הנדסת חשמל ומדעי המחשב. ושנים רבות עבדתי בהייטק, גם ניהלתי חברת הייטק. פרסמתי מאמרים, כל מיני דברים. ובאיזשהו שלב בחיים שלי די מהר הבנתי שמשהו בעולם הזה מתנהל לא טוב. אנחנו אז עסקנו בדברים אחרים, עוד לא היה קורונה, אבל היה ריסוסים, היה 5G, היה ברור שהמים, פלואוריד במים. שנים רבות אני חוקר מה קורה בעולם הזה. והמסקנות שלי היו כאלה שחייבו אותי להיכנס לתחומי מדע שאני לא במקור מהם, כמו למשל מיקרוביולוגיה, קצת רפואה, הנדסת חומרים, פיזיקה, מתמטיקה, חשמל, כל הדברים החשובים ורלוונטיים בצורה מדהימה, את אלה כבר ידעתי. ובעיקר היסטוריה. כי ללכת אחורה ולחקור כמה מאות שנים, או יותר אפילו, של איך הגענו למצב המטורף הזה, כל זה נאלצתי לעשות, וזה אני עושה מזה כ-25 שנים, וזהו, זה עזר.
אז הרקורד הזה מרגש אותי הרבה יותר. אני אומר למה. מכיוון שהבנתי שלאירוע הזה אין שום קשר לרפואה, גם הבנתי שככל שאתה לא רופא, יותר קל לך להבין מה בעצם קורה כאן. ואין לי חלילה טרוניות כלפי הרופאים שכן מבינים מה קורה כאן, ומנסים בכל כוחם לעזור לנו, אנשים יקרים ורבים וטובים, אלא שלדעתי הרבה יותר קל למי שגם סקרן, גם יודע לקרוא חומר מאמרי, חומר אמפירי, גם יודע לחקור, וגם רב-תחומי, יש לך, לדידי לפחות, יתרונות על רופאים. כלומר, מכיוון שלא מדובר באירוע רפואי, דווקא אתה זה שיכול לתת לי תשובות. אז סיימון, בוא נתחיל ונשאל, מה בעצם קורה כאן? כלומר, השליטה, אני הבנתי שאנחנו נמצאים תחת, כלומר, it's not about health, it's about control, את זה הבנתי, כלומר, ניסיון לשלוט על בני האדם עד כדי הפיכתם לעבדים עם סמרטוט מטומטם, על הפנים מטומטם. הצופים שלי פשוט יכעסו עליי אם לא ישמעו את הדברים. אז נתת להם לשים עליך את הסמרטוט הזה, נתת להם הכל. ניסיון לשלוט על בני אדם עד כדי הפיכתם לעבדים, כאשר ברור לי שחברות הפארמה הן הכלי החשוב ביותר בניסיון ההשתלטות הזה.
כן.
מכאן, בבקשה.
אוקיי, אז חסרים לך כמה
לבנים.
כמה לבנים לפאזל, לתשבץ שלך. אני גם הבאתי את הסמרטוט המטומטם שאתה הזכרת, כי הסמרטוט הזה זה חתיכת טכנולוגיה קטלנית, ומי כמוני יכול לומר את זה, כי אני ראיינתי את מי שירצה, ייכנס לאתר Nowhere to Know, הסתכל בראיון שהוא בינתיים באנגלית, ללא תרגום, עם דוקטור אנטוניאט אגטי, שהיא כימאית, ובבעלותה המעבדה המשוכללת ביותר בעולם אולי, כן, לזיהוי ומציאה וגילוי של ננו חלקיקים בכל מיני דוגמיות. למשל בזה. ואנחנו נדבר על הננו חלקיקים האלה, אנחנו לא מדברים על חברות הפארמה. אם מישהו חושב שהעניין הוא רווח כספי, לא. העניין כרגע הוא הרבה מעבר לנושא הזה של רווחים כספיים של חברות הפארמה. מדובר בעצם על קיומה של האנושות, כפי שאנחנו מכירים אותה, ואם היא תמשיך להתקיים כפי שאנחנו מכירים אותה, וככל הנראה לא. ובעצם יש לכל חברות הפארמה האלה, הן כולן משחקות באיזה שוק שנשלט על ידי שחקנים יותר גבוהים וגדולים מחברות הפארמה. לפעמים קוראים להם היד הנעלמה. אבל יש בשוק הזה שחקנים, לא בשוק, בעולם הזה, שחקנים רבי כוח והשפעה שמנהלים אותו. הם שולטים גם על חברות הפארמה.
כן, זה אמרתי, הכלי.
כן, הכלי. אז חברות הפארמה והם משרדי הבריאות, מה איתם? ארגון הבריאות העולמי הפך בעצם למעשה למשרד הבריאות הראשי של העולם, נכון? הוא מנהל את כל משרדי הבריאות, ובכל מדינה ומדינה יש לו גרורות כאלה, שלוחות, שפשוט נשמעות לפקודתו. ומה עם ראשי הממשלות והמנהיגים של כל העולם? אלה שמחליטים על הסגרים, על אלה שמזמינים את הבקבוקנים האלה שאנחנו רואים ברקע שלנו, ומנסים להזריק לתוכנו את הרעל הזה. כל העולם הזה מנוהל ונשלט מלמעלה, כשחברות הפארמה הם אחד מהכלים בדיוק על לוח השחמט הזה.
כאשר בעצם ארגון הבריאות העולמי, אתה אומר, CDC, FDA, כל הזרועות האלה, נועדו לשרת את אותה מטרה, בתכליתה שליטה בבני אדם.
אתה אומר שליטה, וזה נכון, כי אחד האלמנטים הוא שליטה. אבל זה לא, לצערנו זה לא נגמר.
היה ברור לי שזה לא עניין של כסף, שהרי כסף לא באמת מטריד אותם, לא חסר להם, כלומר הכסף הוא בכלל שלהם, זה ברור לי. הם לא באמת צריכים מאיתנו את הכסף. כסף הוא לעבדים הקטנים, ביל גייטס, פאוצ'י, שיהיה להם קצת יותר נוח לעשות את מה שהם עושים. זה בעניין הכסף, אבל זה בהחלט לא עניין של כסף, כן, אנשים שואלים, סיימון תמיד, מה, בשביל כסף להחריב את העולם, כן, שואלים אותנו, מה האינטרס, בשביל כסף להרוס, לא, זה לא עניין של כסף. זה ברור לי, כן.
אוקיי, אז, זה, אותם אנשים ששולטים בעולם, הם שולטים גם על כל הכסף שבו, הם בבעלותם כל הבנקים המרכזיים של כל המדינות, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני מניח שהאנשים שמקשיבים וצופים בנו יודעים בדיוק את השמות.
אנחנו רוצים לפנות גם לאלה שלאו דווקא מקשיבים לנו. אנחנו נאמר, יש כמה שמות קריטיים באירוע הזה. למשל?
אוקיי, אז בבעלות מי נמצאים כל הבנקים המרכזיים בעולם? למשל, ה-Federal Reserve, שהוא בנק פרטי, כן, שהוא מנהל את החלק האמריקאי מערבי של הבנק האירופאי, בנק ישראל, כל אלה בנקים פרטיים, הם לא חלק מהמדינה. ובבעלותם נמצאים כל בארות הנפט והגז של העולם. מי שולט בכל בארות הנפט והגז של העולם? מי שולט בכל מכרות הזהב של העולם? מי שולט ומנהל את כל תעשיות הנשק של העולם? ומי פותח ויוזם מלחמות וסכסוכים מקומיים כל הזמן כדי, אתה מבין, הסכסוכים האלה זה נשק חשוב במאמצים שלהם, כי מלחמות זה בעצם אפשרות לשסות אנשים זה כנגד זה, להפריד ערבים ויהודים, כן. גרמנים וצרפתים, שמאל כן. וימין.
כבר אמרנו שיסוי הוא חלק מהשיטה, בלי שיסוי אין פחד ובלי פחד אין שליטה. עד משמעית.
כן. אז כל המערכת הזאת נועדה בעצם להביא אותם בשליטה, והם גם שולטים על הנפט של העולם, והנפט הזה הולך להיגמר להם. כי הנפט הוא משאב מוגבל בפלנטה שלנו, ומרגע שהתחלנו להשתמש בו כדי להפיק אנרגיה, להפיק חשמל וכו', אנחנו נידונו לכך שיגיע היום שבו זה ייגמר, לא בבת אחת, אבל בהדרגה, והיום הזה הגיע. עכשיו, החבר'ה האלה...
ובכל זאת, סיימן, אני לא אתכן להתחמק, אני ביקשתי להגיע לשמות. אתה יכול לומר לי? להעיר את עיניי?
כן, אנחנו קוראים לאנשים האלה הקבל.
אוקיי.
אפשר לקרוא להם האילומינטי. אבל הקבל הזה מורכב בעצם מפירמידה. הצורה האהובה לאנשים האלה היא צורת הפירמידה, שמתארת מאוד מאוד יפה את המנגנון של ההיררכיה, שלמעלה יש איזה פיקוד צר וקטן, ולאט לאט הפיקוד הזה הולך ומתרחב עד שמגיעים לבסיס של הפירמידה, שזה אתה ואני. כל האנשים שהפירמידה דורכת עליהם. טוב, אז יש משפחות. כן, זה לא בין... כמו שאמרת, אנשים ש... בואו ניקח לשם דוגמה את ביל גייטס, שהזכרת אותו. ביל גייטס, אתה יכול לראות בערך מה תפקידו בכוח שם. הוא כרגע מתפקד על תקן שר הבריאות העולמי. ביל גייטס, שפעם האושר שלו נעמד כאדם פרטי, אחד האנשים העשירים בעולם, כמה עשרות מיליארדים, אולי עכשיו זה 200 מיליארד, הוא בסך הכל, אני לא יודע אם הוא שר הבריאות או שהוא... מנכ״ל משרד הבריאות העולמי, אתה יודע מה? הוא מנכ״ל משרד הבריאות העולמי, כי הוא זה שאחראי על הוא מנהל בפועל את ה-WHO, את ארגון הבריאות העולמי. אז ביל גייטס הוא בעצם מנכ״ל משרד הבריאות שלהם, והוא אחראי על החיסונים. מכאן אתה מבין שאם הולכים, רוצים לדעת מי עומד בראש הממשלה העולמית, זה לא ביל גייטס, כן? וזה גם לא אנטוני פאוצ'י, שהוא תף פי של ביל גייטס. קיצור, מדינת ישראל הוקמה על ידי הברון.
אדמונד דה רוטשילד.
שהוא מהמשפחה, מהסניף הצרפתי של המשפחה. וחברות הנפט הגדולות בעולם הוקמו על ידי רוקפלר, אחד, ג'ון די. ויש עוד אנשים מהקליבר הזה שהם מנהלים את העולם. כבר המון, המון שנים.
אז מה, אז אני אומר, אז זיהינו שאפשר, כלומר המטרה היא, אתה אומר, לפי האג'נדה, לשלוט בגידול האוכלוסייה, נאמר את זה בעדינות.
לשלוט באוכלוסייה.
לשלוט באוכלוסייה, זה הבנו.
כשחלק מהשליטה באוכלוסייה.
היא גם שליטה.
גם בכמות האוכלוסייה.
בכמותה.
ובקצב הגידול שלה.
בקצב הגידול שלה. כלומר, לנסות לתפוס את מקומו של אלוהים, אפשר לשלוט בגידול האוכלוסייה או ב... או בכמות האוכלוסייה על ידי שיסוי ועימותים אתניים בעולם. אפשר לעשות את זה באמצעות גזים.
מלחמות.
ואפשר לעשות את זה גם באמצעות שליטה רפואית, אתה אומר.
בואו נקרא בצורה פשוטה, רעלים.
רעלים.
רעלים. רעלים זה נשק ששימש...
רבותיי, אנחנו מאלה, אני, סליחה שאני קוטע אותך, חברים, לא לפחד מהדברים. צריך ללמוד את החומר לעומק, גם אם הדברים נשמעים קשים, צריך לפחות לדעת לחפש ראיות לסתור. וככל שלא מצאנו ראיות לסתור, להתחיל להבין, להתחיל להפנים מה בעצם קורה פה. הרי אתם מבינים, כולכם מבינים, שזה לא ממש הגיוני. כולכם מבינים שמשהו פה מאוד מסריח. תודו בזה. כן? מסכות האלה. לא עכשיו, לא מעכשיו. יום שלישי, ביום ראשון. אין מה אתם טומטמים.
בשבוע הבא.
בשבוע הבא, צפוי זה, צפוי שם. הרי אנחנו התרענו כבר לפני חודשים. אמרנו עוד, זה הכל שקט מדומה, עוד כשעשו את השקט. ברכאות, אמרנו זה שקט מדומה, הם רוצים את הילדים, עוד רגע הם קופצים על הילדים, אז הביאו את האיצ'יקידנה, עוד רגע יביאו משהו אחר, זה הכל שטויות. אוקיי, כן. אז מה הפעם עשו לנו עם הדבר הזה?
בוא נלך קצת אחורה.
אוקיי.
כדי לקבל פרספקטיבה. אתה יודע ששנים מרעילים אותנו?
או. תספר לי על זה.
במי השתייה שלנו, המים החיים שאותם אנחנו רוצים לשתות, הם שמים פלואוריד.
פלואוריד.
כן, פלואוריד זה חומר רעיל. למה הם שמים את זה שם? יש איזה סיפור מטומטם שזה כדי להגן על
השיניים.
למה אני צריך למלא את הקיבה שלי בשביל להגן על השיניים של הילדים? אתה מבין את הטמטום הזה? הפלואוריד זה חומר רעיל. לא צריך פלואוריד לבריאות השן.
ולא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את זה.
נכון.
רק לדעת לקרוא.
נכון. אז אם אתה רואה שאין אף בן אדם או יצור חי בטבע שהשיניים שלו עשויות מפלואוריד. פלואוריד זה חומר רעיל. ולא, ומזיק, לא צריך להיות לא בשיניים ולא בשום מקום, בטח שלא במי השתייה. אז אם אתה יודע שכבר, אתה יודע מתי הם התחילו לעשות את זה? משנות 1945.
45, עוד לפני קום המדינה.
הפלואוריד הוא חומר מאוד מאוד חשוב, התברר, בהפקה של אורניום ופלוטוניום. והוועדה על אנרגיה אטומית בארצות הברית נתקעה עם כמויות עצומות של פלואוריד, בתהליך ש...
מזכיר לי משהו, נתקענו עם מלאי, אה?
נתקענו עם מלאי, נכון? כן, נתקענו כן. עם מלאי של פלואוריד, בדיוק זרקנו שתי פצצות אטום על יפן, ואפס, יש לנו קורים, ובודדנו הרבה אורניום ופלוטוניום, בשביל להפיק מהם פצצות אטום. מה עושים עם כל הפלואוריד הזה? נשלח אותו לרמת חובב? מאוד רעיל. עכשיו, בדיוק מישהו בא עם אג'נדה, ואמר, חבר'ה, תשמעו, הולך להיות התפוצצות אוכלוסין. בואו נתחיל. עד היום, הייתה עלייה מאוד גדולה ברמת החיים, אמנם הייתה מלחמת עולם שנייה, אבל אחרי הראשונה עכשיו יהיה סגסוג מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים לשים ברקסים על הבריאות של אנשים. בואו נרעיל אותם עם זה. אוקיי? בואו נרעיל את האנשים עם פלואוריד.
ככה פשוט.
ניפטר ממנו, ותוך כדי זה נשיג חולאים של אנשים, קצת סרטן, קצת, אתה יודע, מחלות כרוניות, פלואוריד במים. אני אומר, אתה יודע, לפעמים בשיחות עם אנשים מסוימים, אני לא צריך להסביר את כל זה, אבל אני שמח שאתה בא מאפס. בוא נחקור, מה קורה?
בדיוק, אבל אני מבקש ללמוד,
כן.
אני בטוח ללמוד.
סליחה שאלה, בטח לא מאפס. מה קורה עם הריסוסים בחקלאות? אתה יודע שמרססים, נכון?
כן, כן. אנחנו שצריך לשטוף היטב היטב, ולא בטוח שאנחנו מורידים משהו.
לא יעזור לך, לא יעזור לך. אותם רעלים, והרעלים כאלה כבר קיימים, אותו DDT, אותו חומר רעל קטלני ששימש כמדביר, וגם גרם למחלות נוירולוגיות עצומות, שלאחת מהם הם קראו פוליו.
כן, כן.
אז אותו, כן, השתמשו בזה כדי לרסס, להדביר, מזיקים, חרקים, ואתה, כל אחד יכול לראות את המראה הזה שאתה נוסע לפעמים, כשאין סגר ואין עוצר עכשיו, אתה נוסע ואתה רואה איזה שדה יפה בבוקר, ככה מלא מלא ברוקולי או חסה, ואז אתה רואה איזה מטוס כזה, טס מעל השדה הזה, ומרסס משאיר שובל של כמאה סוגים שונים של רעלנים, קטלניים, אבל במינון קטן הם לא הורגים אותך, הם רק עושים אותך חולה. אז מרעילים אותנו במים ובאוכל ובאוויר. כשאתה נסעת לפה, הסתכלת, מה ראית? הרפיח כזה?
כן,
אז הרפיח הזה מלא כל מיני גזים וגם כל מיני דברים שמרססים אותנו מלמעלה. זה כל זה לפני הקורונה, וכל הסיפור הזה לא הספיק כדי להרוג גם מספיק אנשים. אז כדור הארץ שלנו הולך ומתמלא, וכן, העולם הוא לא בדיוק כדור, אבל הוא עגול, הוא לא שטוח, אם יש מי שחשב על זה. הולך ומתמלא, אנחנו מגיעים כמעט אוטוטו ל-8 מיליארד אנשים. ואת ה-8 מיליארד אנשים האלה צריך להכיל, וצריך לתת להם, לשכן אותם, ולתת להם קצת מכונית, או לפעמים פה ושם, וכדי לייצר אוכל, וכדי לייצר בנייה, כדי לייצר משהו, צריך אנרגיה. את האנרגיה הזאת אנחנו מפיקים מהנפט. והנפט הזה רבותיי הולך ונגמר. אני אומר את זה כבר בערך מתחילת נושא הקורונה. ואם הוא הולך ונגמר, מה זה אומר? שאין לנו כלכלה ל-8 מיליארד אנשים. הכלכלה לא מספיקה, כל אקונומי יודע, כן, יש קיבוץ אקונום, כלכלה לא מספיקה ל-8 מיליארד אנשים. מה צריך לעשות? לקחת 7-6 מיליארד אנשים ולהוציא אותם מחדר האוכל. ולזה אנחנו קוראים שני דברים, אנחנו קוראים לזה דילול אוכלוסין, ואנחנו קוראים לזה אג'נדה 2030. כי כל הנושא הזה חתום במסמך של האומות המאוחדות, שנקרא אג'נדה 2030.
שרוב המדינות ובהן ישראל חתמו עליו.
חתמו עליו ב-2015, נדמה לי, לא, סליחה, לא זוכר את השנה המדויקת. לפני זה היה לנו מסמך קודם, שנחתם ב-93, בסכם ריו, שנקרא אג'נדה 21,
כן.
אג'נדה למאה ה-21, ועכשיו יש לנו אג'נדה 2030, נדמה לי שזה ב-2015, וכל המדינות ובהן ישראל חתומות על המסמך הזה. ומה המסמך הזה אומר? המסמך הזה אומר, אנחנו רוצים בר קיימות.
בר קיימות.
Sustainability.
כלומר, זה תמיד נצבע בצבעים ירוקים. הרי, סתם, זה חשוב רגע להתעכב על זה. הרי אומרים לנו, איך יכול להיות? זה כל כך רע. איך יכול להיות שכל כך הרבה משתפים עם זה פעולה? רבותיי, אני בטענה, לפחות אני בטענה, שרוב האנשים שמשרתים את האג'נדה הזו, לא יודעים שהם עבדים של השיטה, ועושים את זה שלא במודע, צבעו להם את זה בצבעים ירוקים, בר קיימה, זה נראה טוב, צריך לדאוג לכדור, צריך לא להרוס אותו, צריך לא לקלקל אותו. אבל כשמרכיבים את המשקפיים הנכונים, זו עם המשקפת הוורודה, עוד כהה, אני אומר, זו של הקונספירטורים ההזויים, רק עם המשקפיים האלה, קוראים את אותו טקסט, ומתחילים להבין מה בעצם קורה כאן. זה רק צבוע בצבעים יפים, אבל אם רק נקרא את אותם משפטים אחרת, נוכל להסיק מסקנות אחרות. אז בר קיימה אתה אומר, וצריך...
בר קיימות, כן, כן, כן. אנחנו צריכים sustainability, אנחנו צריכים שיהיה לנו חינוך והשכלה לכולם, נשמע נהדר, שיהיה לנו מזון לכולם, בריאות לכולם ואוכל לכולם. זה מה שאומרת אג'נדה 2030. נשמע מצוין.
כן. לעיניים בלתי מזוינות.
כן, לעיניים מזוינות, מישהו שכמוני שחוקר משנות ה-90 את העניין הזה שהנפט הולך להיגמר, ולא יהיה לך אוכל לכולם, ולא יהיה לך מים זקים וצלולים לכולם, כי התפוצץ... התפוצצות אוכלוסיים לעומת משבר חוס... ואתה רואה כבר שנים את המגמה הזאת שהולכים את כל המכוניות היפות שלנו ומקטינים להם את המנוע ושמים קצת טורבו ועם הייבריד כזה, כדי לשים קצת חשמלי, לחסוך קצת דלק. אתה רואה את כל הניסיונות השליטה של רישות של כל העולם במצלמות ואנטנות תקשורת ומעקב וריגול, שבבים בדרכונים, מצלמות מעקב בכל מקום.
ובלי המשקפיים זה נראה נחמד, כן, זה נראה הגיוני.
כן, עכשיו, מאוד מאוד חשוב לתדלק את המצב הזה בקצת מעשי טרור מבוימים.
יישאר מתח.
למה אנחנו צריכים את המצלמות מעקב האלה? כי יש טרור.
הטרור... זה תמיד בא משם, מתחיל משם. כן,
כן. הטרור הזה הוא, בוא ניקח משל ארגון כמו דאש.
כן.
אתה יודע מה, אפילו חמאס.
כן.
זה מאוד חשוב לישראל שיהיה לה את החמאס. למה?
שומר על מתח.
בדיוק. צריך מצלמות מעקב? נכון? צריך את, את הצבא, צריך... אתה יודע כמה רווחי זה וכלכלי זה, זה למכור את כל הציוד? צריך להחזיק בחיים את כל המפעלים שמייצרים את הטנקים, את המטוסים, את הרובים, את המימיות, את, ה... כן, את כל הדגמחים. צריך להחזיק את האנשים האלה בחיים?
אנחנו גם רואים שאותו שוער בקניון, אותו שוער בכניסה לכל מקום, במקום פותח עתיק, בבקשה, כן, זה כבר לא מעניין. כאשר יש אמצעי שליטה אחר, כלומר יש אמצעי הפחדה אחר, מספיק שאותו שוער יבקר שאתה נושא באמתחתך או על פניך את הסמרטוט מטומטם על הפנים. כן? כבר אין פצצות, אין מחבלים, לא צריך לבדוק את העניין הזה, יש מתח מסוג כזה, די לנו בזה, כשיגמר זה ניצור מתח מסוג אחר, מתח, רק שישאר מתח, ושיסוי איש באחיו, והכל בסדר. כן.
לתוך כל המשוואה הזאת אני רוצה להכניס את החיסונים, ואני לא רוצה לדבר על החיסון לקורונה, אלא על כל החיסונים שקדמו לקורונה.
אתה כן רוצה רק שעוד לא.
עוד לא, בהמשך. אותם אנשים שרוצים לשלוט בנו, אתה יודע שידע זה כוח.
כן.
אז חוסר ידע זה חולשה, נכון?
כן.
חוסר כוח.
כן.
אחת הדרכים שלהם לשלוט בנו הייתה להזין אותנו בשקרים, גם במהדורות החדשות, וגם במדע, וגם ברפואה. ולכן לימדו את כל הרופאים בעולם שיש דבר כזה מסוכן שנקרא וירוסים.
וירוסים.
5,000 שנה על פי היהדות וכמה מיליארדים שנים לא על פי... אנחנו חיינו טוב מאוד בלי ההפחדה הזאת. לא הבנו שאפשר לחיות, כן? ואפשר אפילו להביא ילדים לעולם ולחיות ולסקסק. פתאום, בשנת 2019, קוביד, כן? אי אפשר לחיות, קץ האנושות, מגפת קץ... פתאום הגיע קץ האנושות. עכשיו, הרבה לפני זה, הפחיד אותנו עם וירוסים. עוד מימי לואי פסטר, לואי פסטר היה בונה חופשי, עוד דיברנו על בונים החופשיים, אז בוא נגיד שבהיררכיה הזאת של הקבל, אתה אמרת בצדק, שחלק מהאנשים לא יודעים את הגודל, אני יכול להגיד לך, שבכנופיה הזאת שנקראת הכנופיה, הקבל באנגלית, בעברית זה כנופיה, זה הפירוש של המילה קבל, ולמה זה קשור לקבלה, זה אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה כנופיה, והיא ארגון פשע. העולם בעצם הוא ארגון פשע שמנוהל בצורה היררכית של פירמידה, ובתוך הפירמידה הזאת באיזשהו שלב מתחת נמצא ארגון הבונים החופשיים. למה הוא חשוב? כי הוא נמצא הרבה בחדשות. הוא נמצא הרבה בחדשות, אפילו הבן של ראש הממשלה לשעבר דיבר על זה. ואביו, ראש הממשלה לשעבר, פנה אל השר ידרי ואמר לו, אתה גם בועז וגם יכין. וכשהוא אמר לו, אתה גם בועז וגם יכין, כולם בעצם הבינו שהוא מכיר אותו מהלשכה של הבונים החופשיים שהם נפגשים שם ביחד, כי בועז ויכין, למי שלא יודע, זה שני עמודים שנמצאים בכל מקדש של הבונים החופשיים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שרוב, לא כולם, יש בבונים החופשיים דרגות. חלק גדול מהבונים החופשיים שמשתפים פעולה עם הדבר הזה, הם לא יודעים שהם בעצמם נועדו להשמדה. הם לא יודעים את זה. הם גם לא מבינים את הכל, אבל הם ממלאים פקודות.
כן.
כמו אייכמן, כן?
כן.
ממלאים פקודות.
אמרו לי.
אני שייך לבונים החופשיים, אז נשבעתי שבועה. ככה זה עובד שם. נשבעתי שבועה לציית. ולא לספר ולא להסגיר שום דבר. אז אחד הדרכים שלהם זה לספר לנו שקרים. והדרך השנייה זה למנוע מאיתנו אמיתות.
כן.
אם זה לא וירוסים, אז מה זה כן?
Mm-hmm.
עכשיו, אני אומר פה משהו מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט, לא טריוויאלי. אין וירוסים. הכל שקר, רבותיי. כבר 150 שנה או 200 שנה זה שקר שיש וירוס. אין וירוסים. אין. יש לנו בעלי חיים, יש לנו גדולים, קטנים, יש לנו במיקרוביולוגיה, יש לנו, או בעולם המיקרוסקופי יותר, יש לנו חיידקים, טפילים, פרזיטים ופטריות, שמרים כאלה. כולנו מכירים אותם. וירוסים אין.
וירוסים אין, אומר לנו המדען, החוקר, סיימון יאנוביץ'.
עכשיו, אני לא לבד חוקר את זה.
יאמרו לך, יקפצו עלינו רופאים, ויאמרו, אבל אנחנו מכירים וירוסים, אנחנו יודעים מה הם עשו, אנחנו יודעים מה חיסונים עשו כנגדם במהלך השנים. כן.
יקפצו הרבה אנשים. עכשיו, אני רוצה להגיד, להצטנע, כן? אני, אחד הדברים שאני עושה כמדען, זה אני מתקשר, במיוחד בתקופה הזו, עם גדולים ממני.
כן.
או שווים לי, או חברים שלי בעולם הרחב, שביניהם יש מדענים שבאו לפניי ואמרו שאין וירוסים. ואני ישבתי והקשבתי היטב לדבריהם, וחלק מהם אני מכיר באופן אישי, אפילו אחד מהם, דוקטור תומאס קאוואן, אפילו זכיתי להתראיין אצלו, על המחקר שלי על השפעת הספרדית. אתה מכיר את המחקר שלי על השפעת הספרדית?
שלך לא.
אוקיי. אז יש גם סרטון, אתה יכול להיכנס לאתר Nowhere.
אוקיי, שימו לב.
מה אמרו לנו שהשפעת הספרדית הזאת הייתה? זה היה וירוס קטלני בשנת 1918-19, שהרג 100 מיליון אנשים.
כן.
לא היה ולא נברא.
לא היה ולא נברא.
אבל היה משהו אחר. היה שם משהו שהרג את האנשים האלה.
כן.
ג'נוסייד. ואני יכול לספר לך, כי זה מה שחקרתי בשפעת הספרדית. ומה חקרתי? ישבתי וקראתי מאמרים ומסמכים, הלכתי למקומות הכי כולל הארכיון של מכון רוקפלר למחקר רפואי, שניהל את כל הג'נוסייד הזה.
ואסור להשוות. כן.
ועשיתי וידאו כזה, סרטון שאני מסביר מה קורה שם, מה קרה שם.
כן.
אני חושב שאפילו פה, באחת התוכניות של ריאקט, הסרטון הזה הוצג.
סיימון, אתה תשים את החומרים האלה, אני רוצה שהצופים יתוודו אליהם, כן? איך? בתגובות אחר כך?
כן.
כן? אוקיי, כן.
אז היה לנו שפעת ספרדית. היא לא הייתה שפעת והיא לא הייתה ספרדית. והיא קרתה בשנת 1918. עכשיו, מה קרה ב-1918? בואו נתחיל 8 שנים קודם. ב-1910 קרה אירוע דרמטי ששינה את חיינו לנצח.
כן.
האדונים, ג'ון די רוקפלר וקרנגי, לקחו איזה מנהל של איזה בית ספר תיכון, שקראו לו פלקסנר, ושלחו אותו לעשות ועדת חקירה, לחקור את בתי הספר לרפואה בארצות הברית. ואחר כך, משם זה התפשט לכל העולם. ומה הם רצו לעשות? לאותו רוקפלר, תשמע, היה ברשותו המון נפט. הנפט הזה, אפשר לעשות מנו הרבה דברים, אפשר לעשות מזה פלסטיק, ואפשר תעשייה פטרוכימית, ואפשר לעשות מנו תרופות. אבל הייתה בעיה בעולם. הייתה בריאות או רפואה עממית.
צמחים.
שיבה, נאנה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. ואני לא יודע, אולי דברים שאני אפילו לא יודע, כמו כל מיני
אנשים. מחטי אורן.
כן, אולי דיקור סיני, אני לא, אישית לא מכיר דיקור סיני, אבל יכול להיות טיפולים הוליסטיים. את כל זה הלך דוח פלקסנר הזה ואמר, חבר'ה, זה רפואה של מחשפים ואלילים, כל מה שהסבתות שלכם ידעו,
תשכחו מזה.
תעיפו. ואם אתם תעיזו, שני דברים, מקל וגזר, אם אתם תלמדו את הזבל הזה שאנחנו לא רוצים לאסור אותו בבתי הספר לרפואה שלכם, אנחנו נקלוט נגדכם את האמצעים המתאימים. לעומת זאת, הנה, קחו מימון, יש כסף לא חסר, אתם רוצים מימון להקים אגף חדש באוניברסיטה, בית ספר חדש לרפואה על שם זקלר, או משהו על שם מישהו אחד, קחו, למה שאתם רוצים, את הקוריקולום, את תוכנית הלימודים, אנחנו נקבע.
יש, סליחה, על העמוד שלי בפייסבוק, אם תרצו, די אחורה, מאמר נפלא של אחד שמו אופיר קאץ, אם אינני טועה, שמדבר בדיוק על זה, על הרס בתי הספר לרפואה, רוקפלר ומרעב, עוד משנים אחורה. זה פוסט שמתחיל במילים, אם תעשו חיפוש בפרופיל, מתחיל במילים, אז איך זה שכל כך הרבה רופאים משתפים פעולה עם העניין הזה? כן?
אז הרופאים, הייתי אומר, כמו כולנו, נחלקים לשלוש קבוצות. כמו כולנו, בעניין הזה. יש הרבה רופאים שבאמת ובתמים מאמינים שיש וירוסים, כי זה מה שלימדו אותם.
זה מה שלימדו בבתי הספר?
עכשיו, יש רופאים שמספרם הולך ומתמעט שיודעים שזה שקר. למשל, דוקטור תומאס קאוואן ודוקטור אנדרו קאופמן, שאני נמצא בקשר ישיר איתם, ויש מדען גרמני וירולוג, שאני לצערי עדיין לא בקשר איתו, דוקטור סטפן לנקה, שהוא וירולוג שחוקר את ההונאה הזאת, ועשה אפילו לאחרונה, יש לו וידאו שיצא, שמראה בדיוק שכל מה שפעם הראו כאילו שזה וירוס, זה פשוט שקר. ואתה יודע, בתקופה הזאת של הקורונה, הרבה אנשים שואלים בצדק את השאלה, מישהו בודד את הווירוס הזה של הקורונה? מישהו יכול להגיד שמצאנו, הנה הווירוס. לא.
אין. כלומר, יש איזושהי טענה שהסינים הציגו משהו. מה הם הציגו? לא.
הסינים, אחרי זה כל מיני מעבדות חקרו.
לא משהו שרואים.
כן, יש לנו המון ריצופים גנטיים של משהו שאף אחד לא ראה ולא בודד אותו מעולם.
אוקיי.
אבל כשאתה הולך אחורה,
כן.
וזה מה שעושים האנשים שאני למדתי מהם, ואני מקווה שאני יודע, למדתי את התורה, ואני גם חקרתי בעצמי כמה מהמר. הלכתי אחורה עד למי לואי פסטר, שעל שמו יש מכון פסטר המפורסם,
כן.
ועל שמו קרוי תהליך הפסטור של החלב ושל דברים. הוא ידע, יפה מאוד, שיש חיידקים, ויש פטריות, ויש פרזיטים. זהו. עכשיו,
ואין בלתם.
אז כל הווירוסים שחשבנו שישנם, לא רק הקורונה.
כן, ברור.
מעולם לא בודד והוצג אף אחד מהם. כולל לא האיידס, וכולל לא הכלבת. כלבת זה מימי לואי פסטר. שם התחילה העונה הגדולה, אם כי אפשר ללכת עוד קצת לימי אדוארד ג'אנר, אבל לואי פסטר, שהיה בעצמו בונה חופשי, בדרגה גבוהה, דרגה 32, הלך והמציא מחלה, פשוט המציא מחלה, שהוא קרא לה כלבת.
כן.
שזה מחלה נוראה, ושווירוס גורם לה, שיש אותה לכלבים חולי כלבת, אבל גם חיות אחרות, ואם כלב חולי כלבת נשך אותך,
אתה לא תצא מזה חי.
אתה, אם אתה לא תקבל את החיסונים, נגזר עליך למות.
כן.
בייסורים קשים.
כן.
אתה ראית פעם בן אדם חולה כלבת אגב?
לא.
אני יכול להבטיח לך שאיש בעולם לא ראה אף פעם בן אדם חולה כלבת, וגם איש לא ראה אף פעם כלב חולה כלבת, כי אין מחלה כזאת.
שמעתם? תנסו להפנים מה קורה פה, רבותיי. עוד שנייה עיכוב.
לא, לא, זה חשוב.
אומר סיימון דברים שנשמעים כמו... זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. האיש מדבר דברים שאינם יכולים להתקיים. זה לא יכול להיות. זה נוגד את כל מה שלמדנו. זה נוגד את כל מה שהתרגלנו. אבל תבחנו את זה רגע עם עצמכם. זה בדיוק הטיעון החזק ביותר של מכחישי השואה. הרי מה אומרים מכחישי השואה? זה לא יכול להיות ששרפו אנשים במשרפות. לא יכול להיות שיש אג'נדה כזו של דילול אוכלוסייה, שעל בסיס אתני רצחו אנשים. זה לא יכול להיות, ולכן אתם ממציאים פייק, לא היה ולא נברא השואה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אתם שלא מוכנים לקבל את הלא יכול להיות הזה, אין ביניכם ובין מכחישי השואה כהוא זה הבדל. אתם שלא מוכנים להקשיב וללמוד ולהתנתק מכל מה שלמדתם והתרגלתם עד כה, אינכם אלא מכחישי שואה. תנסו להפנים את הדברים, תנסו ללמוד אותם, אל תקבלו אותם מיד. אל תאמינו לנו, אל תאמינו לסיימון. חיקרו את הדברים, רק שימו את המשקפיים הנכונים. הנתונים נמצאים מול העיניים, גם מתוך הדשבורד של משרד הבריאות, גם מתוך אתר ה-CDC, אתר ה-FDA, אפשר גם משם להוציא נתונים שמאששים את הטענות האלה, אם רק נשים את המשקפיים הנכונות. זה כל העניין. אל תהיו מכחישי שואה, אנחנו אומרים.
אז אין וירוסים. והיות שאין וירוסים, וגם השפעת הספרדית שאני ארחיב אליה, אבל כל מי שירצה ייכנס לקישור של אתר דובר, ושם יושב הסרטון שלי שחקרתי מה הם עשו שם לזה. איך הם הרגו כל כך הרבה אנשים? זה לא אומר שאין מחלות. אנחנו צריכים להבין מה זה מחלה. ומי גורם לה? ומה גורם לה? האם המחלה נגרמת על ידי פעולה של הרעלה? כי רעלים יש, בשפע. או רעלים הם כימיים, אנחנו יכולים לקחת חומר כמו ארסן, שהוא רעל קטלני, או ציאניד. כן, יש רעלים. יותר מזה, יש גם לפעמים בעלי חיים גדולים וקטנים, במיוחד פרזיטים, אבל גם גדולים יותר נחשים, שהם מייצרים בעצמם את הרעלים. אף אחד לא יכול להכחיש שנחש זה בעל חיים שיש לו בנחש ארסי, כן? לא כולם יש נחשים לא ארסיים. נחש ארסי יודע, או עקרב ארסי יודע לייצר ב...
רעל.
שזה, מה זה הרעל הזה? זה איזשהו חלבון, אוסף חלבונים ופפטידים, שזה שרשראות של חומצות אמינו, שהוא מרעיל את הגוף, הוא גורם נזק לגוף, הוא גורם למוות אפילו. אז יש רעלים. וזה הרעלים, הקשה של נחש ארסי, זה דבר שצריך איזשהו טיפול חירום כדי לנסות להינצל ממנו. ומה זה החיסונים האלה? אז לצערי, כל העולם, וגם הרופאים, מלאים בנפגעי חיסונים.
כן.
כי כולנו שיקרו, גם לי, שיקרו עד שאני תפקידי, התפקיד שלקחתי על עצמי זה לחפור ולמצוא את זה. אין וירוסים. החיסונים שמוכרים לכם הם ריאלים מזוקקים ומיוצרים ומסונטזים בצורה, במינונים מדויקים כדי להרעיל רק את הכמות הנכונה שלכם. ליצור רק את מספר האוטיסטים, זה נשמע אכזרי זה נשמע...
סטני. אנחנו עוד נשמע,
זה נשמע סטני. על
חיסונים ואוטיזם ברעיון.
אבל זה לא רק אוטיזם.
שקיים בשבוע הבא, כן.
זה לא רק אוטיזם.
כן.
שורה ארוכה של פגיעות מערכתיות.
בכלל הנרמול הזה של תופעות לוואי.
כן, כן.
מה זה תופעת לוואי? זו תופעה שמודיעה לך שהגוף מנסה להיפטר מרעל. הרי לתפוח אין תופעת לוואי.
כן.
גזר אין לו תופעת לוואי. מה זה הנרמול הזה של תופעת לוואי בכל עלון בקופסת הרעלים האלה שאתם מוכרים לנו בבתי המרקחת? מה זה הנרמול הזה? עד כדי כך מטומטם שבתוך תרופה מסוימת שמיועדת ל-X, נגיד, יש תופעת לוואי שהיא X.
כן.
עד כדי כך. כלומר, אם תרופה כנגד כאב ראש, תופעת לוואי שלה היא כאב ראש. כי בנימט על מי אתם עובדים? אתם מוכרים רעלים בתוך קופסאות, ואחר כך באים אלינו עם הפלקונים המטונפים האלה, ועוד רוצים לחדור עליי. לחדור לגופי עם מח בכפייה נבלות.
בוא ניקח דוגמה. סרטן צוואר הרחם. סרטן, כעיקרון, למה יש לאנשים סרטן? אתה יודע מה גורם התמותה הגדול ביותר בעולם? כבר שנים רבות. סרטן.
סרטן.
סרטן ומחלות לב, ככה. יש מקומות שהסרטן. אבל סרטן, ממה נגרם סרטן? סרטן הוא תוצאה של הרעלה שיטתית של הגוף באמצעות קרינה אלקטרומגנטית או אחרת. או באמצעות כימיקלים שגורמים לסרטן. הם גורמים לשברים ונזקים כאלה גדולים ב-DNA של התאים שלנו, שהמערכת החיסונית שלנו, המערכת התיקון האוטומטי של הגוף, המוסכניק האוטומטי, המערכת החיסונית, נכשל בלתקן אותם.
זאת אומרת, והחומרים האלה נכנסים אל הגוף דרך המזון הקלוקלט שאומר?
דרך האוויר המזוהם, הבנזן של בתי הזיקוק.
המזון, תרופות וזריקות.
יש שורה ארוכה של חומרים שנפלטים באוויר, בנזן, כל האוכל בסופרמרקט מרוסס בחומרים מסרטנים, בזרחנים אורגניים. הפלסטיק של האריזות מכיל טוקסינים, דיוקסינים, כל מיני רעלנים מסוגים שונים, שהם חלקם גורמים לסרטן, חלקם משבשים הורמונליים. משבשים הורמונליים זה אומר שפתאום אנחנו רואים אצל בעלי חיים, אתה לוקח צפרדעים זכרים שגדלו עם נוכחות של פלסטיק כזה, ופתאום כל הצפרדעים האלה הם הומואים. זה נקרא משבשים הורמונליים, אוקיי? עכשיו, אין לי שום דבר נגד הומואים ולסביות, במיוחד כשהעולם מתחיל להתמלא יותר ויותר בהם, כי כל העולם מלא ברעלנים שהם משבשים הורמונליים. כל יצור חי נקבי שהוא בהיריון, ואין לו את המינון הנכון, את האיזון הנכון של ההורמונים בזמן ההיריון, יכול לגרום לזה שנולד תינוק או צאצא, אם הוא בר עם נטייה מינית
לא ברורה.
לא נכונה.
לא ברורה או לא מוגדרת, ואחר כך נרמול של העניין הזה וכן. אז אנחנו, שלא תהיה נאי הבנות, אין לנו ולו מילה אחת כנגד האנשים האלה, כן? אלה שנטייתם המינית אינה סטרייטית, כמו שאומרים, להפך, כולם נזר הבריאה, כולם אנשים מכובדים וטובים, אלא מה שסיימון מנסה לומר, שגם זה, גם אלה, הם פשוט נפגעי הכימיקלים האלה, הכימיקלים האלה שבאים מן האוויר, או מן המזון, או מבית המרקחת, או מן המחט. אלה הדברים. אז יש אנשים שיכולים להתגבר על זה, ויש אנשים שפחות.
אז התחלנו בתור דוגמה לקחת את סרטן צוואר הרחם. סרטן, אמרנו עם מה הוא נגרם.
כן.
הוא לא נגרם מווירוסים.
כן.
אין וירוסים. הוא נגרם מרעלים. עכשיו, מה עשו החכמים? כמו שהם עשו עם השפעת הספרדית, ועם הכלבת, ועם החצבת, ועם כל המחלות הנוראים. זה וירוס. בעצם זה לא בתי הזיקוק, זה לא פלואוריד במים, וזה לא הקרינה האלקטרומגנטית באנטנות, שכל הדרך לאולפן זרו, כל יום שאנחנו עושים שם אנטנה חדשה. אז זה לא זה, זה וירוס. בטבע, זה מהטבע, לא, זה לא מהטבע, אין וירוסים בטבע. יכול להיות שאנחנו צריכים להקדיש תוכנית שלמה על ההסבר על למה אין וירוסים. אני רוצה לתת לכם דוגמה של הווירוס שנקרא וירוס הפפילומה האנושי,
כן,
HPV.
כן.
HPV, Human Papilloma Virus. זה הווירוס שגורם לסרטן צוואר הרחם. לא נכון. אין וירוס כזה, מעולם לא בודד. אין דבר כזה. לא קיים, זה המצאה. HIV, הווירוס שגורם לאיידס, אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אנחנו יודעים מה גורם לאיידס. זה הכימיקלים שהוזרקו לתוך האנשים האלה, חלק מהם בתור תרופות. כל אדם שהזריקו לתוכו קוקטייל שנקרא טיפול כימותרפי, הורסים לו את מערכת החיסון.
כן, זה ברור. זה כן.
גם... אז אם אתה לוקח בן אדם והזרקת לו משהו, הוא לא יודע אולי אפילו, שהוא איזשהו כימותרפי, הרסת לו את מערכת החיסון. ואז הוא מפתח איידס. איידס זה תסמונת של קשר חיסוני, אבל היא לא נגרמת על ידי וירוס. אין וירוס כזה. עכשיו, הרבה אנשים יודעים את זה שנים, זה היה בטלוויזיות, זה היה במחקרים, לא מודים בזה, אבל זאת האמת.
כן, אבל הם מודים שהטיפולים הכימותרפיים מחלישים מאוד את המערכת החיסונית.
אז נחזור לסרטן צוואר, אז מה עושים? יש וירוס הפפילומה האנושי, רבותיי. בואו נעביר, הבה נעביר בכנסת חוק, שהכנסת, שהמדינה תסבסד לילדות בנות 10 את הזריקה של החיסון, שבמקרה החברה הזאת שיצאה בדיוק עם החיסון הזה לשוק, שכרה את חברת הלוביסטים הזאת והזאת, כדי שתלך לחברת כנסת מסוימת, תגיד, בהבה נסבסד לכל בנות ישראל בגיל 10, לא צריך לבנים, מספיק לבנות, כי רחם יש רק לנשים.
גם לבנים הם קפצו אחר כך, כן? אני את הבת שלי תפסתי בשנייה האחרונה בעניין של הפפילומה. כל שאר הרעלים, הילדים שלי לקחו הלוואי, והייתי יודע את מה שאני יודע היום כשהילדים שלי נולדו, כן?
אז הם טוענים שווירוס גורם לזה, ואז במקרה יש לנו, הנה החיסון המתאים, זה בדיוק מה שלוי פסטר אמר על הכלבת, ואז התחילו להזריק את הזבל הזה לנערות ולנשים מבוגרות שרצו להגן על עצמם את הסרטן צוואר הרחם, ואז מה התחלנו לראות? התחלנו לראות בדיוק את קשת תופעות הלוואי, או לא בדיוק, את קשת תופעות הלוואי, כמו שאנחנו רואים עכשיו, עם הרעל הנוכחי, שחלק מהנערות מתו, וחלקן לא עלינו.
איפה?
מחלות נוירולוגיות קשות, עד כדי שיתוק. אני מדבר על אלה שלא מתו.
כן.
נכויות לכל החיים.
כן. אנחנו מכירים תקלות עם חיסונים גם פה, גם
פה במדינת ישראל.
2011 עד 2015 נתנו כאן בניסוי תכשיר ניסיוני שהרג אנשים שפגע במאות ילדים. אני אביא את זה לאולפן בשבוע הבא. מקרוב קרוב אתם תראו את הדברים.
כל תינוק בגיל אפס, ברגע שהוא יוצא מרחם אמו, לא שואלים את האם. לוקחים אותו הצידה, ומה תוקעים לו?
משבלשת, המרובה.
לא, לא, לא.
מה מעניינים
שם? זריקה נגד הפטיטיס בי.
הפטיטיס בי.
וזה היה החיסון הפגום הזה, סיביבק.
כן, כן, כן.
וכ-500,000 ילדים בישראל נפגעו, חלקם מתו, ורבים נותרו על הספקטרום האוטיסטי. כי מה זה בעצם ספקטרום אוטיסטי? מה זה אוטיזם? אוטיזם זה תוצאה של נזק מוחי גדול.
כן.
כמו שיש נזק למערכת העצבים שלא פוגע במוח, ואתה נשאר משותק, אבל עם מוח תקין, יכול לקרות גם ההפך. כן. אתה נשאר לא משותק, אבל עם מוח פגום.
כן.
וזה אוטיזם. אז אין בעצם וירוס פפילומה אנושי, ואין כזה דבר וירוסים בכלל, אבל חיסונים יש. אז, תראה, אנחנו עברנו דרך ארוכה, מימי פסטר ועד השפעת הספרדית, שאני עוד לא אמרתי לך מה זה היה שם, אבל יש את הווידאו הזה, עד למצב הנוכחי שבאים עלינו עם איזה וירוס. עכשיו, אני לא אומר שאנשים לא מתים. חלק יכול להסתכל ולהגידו, הזוי הזה, מה, הוא לא יודע שאנשים נופלים ומת... אבל אני הסברתי לך ממה אנשים מתים. הם מתים מהרעלה. מה עושים באמצע המגפה? אני וחברה הקמנו הרבה לפני המגפה הזאת, ואמרנו, חבר'ה, מכינים לכם, תסתכלו, עורבים לכם מאחורי הפינה עם 5G, וזה לא טוב, זה לא בריא, אבל זה כבר מתווסף לפלוריד במים ולרעלים במזון. מבקר המדינה ב-2017, מבקר המדינה לשעבר, הוציא דוח על ריסוסים בחקלאות, 100 ומשהו זנים, וריאנטים שונים של רעלים משתמשים, חלקם כאלה שנאסרו לשימוש במדינות מסוימות, במדינות מתוקנות. אין היום, המדינות כולן מקולקלות, אבל אז היו בישראל, גם הגידולים שנמכרים כאורגניים, במקרים רבים, מדובר בהונאה. אנחנו רגע, הם שמים לך את הכימיקלים האלה שם. אבל לא כולם. אני לא, חלילה, לא רוצה... זה מה שמבקר המדינה גילה, זה לא אני אומר את זה.
כן.
הוא גילה והוציא דוח, שאני קראתי אותו לשם שינוי. אני די בטוח שמכל מאזינינו, צופינו, איש לא קרא את הדוח של מבקר המדינה על הריסוסים בחקלאות בשנת 2017. ואז אתם באים ושואלים, ממה אנשים מתים לעזאזל? מרעילים אתכם. מה הורג אתכם? רעלים. עכשיו, האם אין בכל זאת חיידקים, פרזיטים? כן. יש גם כאלה. אבל וירוסים אין. אוקיי? אז אם אין וירוסים, לא... 100% מהבקבוקנים האלה שאתם רואים ברקע שמוכרים לכם, זה גם ריאלים. ולאף אחד לא אכפת כשבתי הזיקוק פולטים את הבנזן הזה, שזה ממיס אורגני מסרטן ביותר, או את הפלוריד במים שהוא רעל קשה. יש יותר מדי אוכלוסים בעולם, רוצים לדלל.
אז רגע, סלמון, אני רק מבקש, כי זמננו הולך לתם, אני מבקש לדעת, אז בכל זאת, האם אנחנו בעצם יודעים, או יכולים לדעת, חוץ מהנפגעים הרבים שאנחנו רואים, מה יש בתוך הבקבוקון הזה? יש דרך להגיע לזה?
הדרך היא דרך מחקר בלשי מדעי, כי יש ניסיונות בעולם להשיג את החומר הזה, כדי לקחת אותו לבדיקה במעבדה בלתי תלויה.
כן.
אבל הם לא כל כך אוהבים לתת לנו את זה, להפך, הם אוהבים לשמור את זה ואחר כך להשמיד את זה. וזה קשה. אבל אנחנו חושבים שאנחנו בכל זאת יודעים מה יש שם. אנחנו, אין לנו ודאות ואין תמיעות דעים, אבל דבר אחד אנחנו יודעים שמה שיש שם זה לא מה שהם אומרים שיש שם. אוקיי? וזה לא מפתיע. הם שיקרו לכם כל... אני מסביר. שתי דרכים שהם עושים כדי לשלוט בכם, זה אחד לשקר לכם,
כן.
והשנייה היא למנוע מכם את האמת.
כן.
זה חרב דו-ראשית כזאת. שקר מצד אחד ומניעת אמת. תקחו את הטלוויזיה למשל, תקחו אותה ותחברו אותה. כשאתם מדליקים את הטלוויזיה, אתם נחשפים כל הזמן להזנה מסיבית של שקרים, ושום אמת אמיתית חשובה משמעותית לא מגיעה לשם.
סיימון, אני לא בטוח שהשלט שלי של הטלוויזיה, הסוללות, הם לא קיבלו קורוזיה בחיי. אני לא יודע להדליק את זה. אני כבר חודשים לא מדליק את הטלוויזיה. אני אגיד לכם את האמת, אני מתעדכן ממה שקוראים בתקשורת, מאלוף העולם, אלוף העולם שמומה מגולן, שהוא סוקר את מה שמתקרה, תקשורת עכשיו, ואני כל כך שולט בממית, כן, בשפתו, בממית, שאני מתוך הפרודיה שלו, מתוך המילים שלו, אני כבר מבין מה באמת הייתה הסיטואציה שם בטלוויזיה, ואין לי שום צורך לקבל מידע. אני מבין שאין שם, אני לא מקבל מידע. אני הבנתי שהם לא היו מתחילים את כל התהליך הזה, לפני שהם השתלטו לחלוטין על כל אמצעי התקשורת בעולם, המיינסטרים, זה ברור לגמרי. וזה גם מסביר את מה שאמרנו קודם, את איך יכול להיות, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים משתפים פעולה, איך יכול להיות שכולם עובדים, איך יכול להיות? איך יכול להיות? זו שאלה של מי שלא רוצה ללמוד. זו שאלה לעצלנים, במקרה הטוב, ולטיפשים במקרה הפחות טוב. רבותיי, תחשבו עם עצמכם מה כאן קורה, האם זה נכון, האם יכול להיות שיש דרך לטפל במישהו מבחינה רפואית על ידי הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, או הפרדה בין אנשים. רבותיי, אתם מקשיבים, תנסו רגע להפריד בין אנשים. מה זה להפריד בין אנשים? להפריד בין אנשים זה באופן אוטומטי להוריד את המערכת החיסונית שלהם לשפל. הרי מה טיבה של בריאות? מה זה בריאות? מה זו מערכת חיסונית תקינה? זה מי שיודע להתקרב, להתחבק, להתנשק, לאהוב, לשמוח, כבנימט כל פעם שאפשר היה וצריך היה. לקרב בין אנשים? הרחיקו אותם זה מזה. אין זכות לאף אחד בעולם הזה לקבוע ששני הדברים המתונפים האלה, למשל, הם דברים לגיטימיים על פני האדמה הזו. אין לאף אחד בעולם רשות להרחיק אנשים זה מזה. אין לאף אחד רשות. ואין לאף אחד רשות להדביק סמרטוט מטומטם על הפנים, ובוודאי שאין לאף אחד רשות לתקוע לי באלימות תרופות וחיסונים. אין לאף אחד רשות לעשות את זה. אני לא מרשה לאף אחד בעולם לעשות את זה. עכשיו, אם יש רפואה שבה כדי לטפל בבני אדם צריך להרחיק אותם מאנשים אחרים, או שצריך לחסום את עברי הנשימה שלהם עם סמרטוט מתונה על הפנים, זו לא הרפואה שלנו, תלכו קיבינימט עם הרפואה הזו. אין לנו צורך ברפואה המתונפת הזו שלכם. זה פשוט. אל תביאו לי מחקרים, ואל תביאו לי מאמרים, ואל תביאו לי ספרות רפואית. אם ברפואה שלכם משתמשים בהפרדה בין אנשים ועם סמרטוט כדי לטפל במשהו, אין זו הרפואה שלנו, תלכו איתה ועם כל האקדמיה שלכם לקיבינימט. ותו לא. אין לכם רשות להשתלט עליי, על גופי, באמצעות האמצעים האלה ודומיהם. לא יבוא, זה לא יכול להיות קיים על פני האדמה, לא מקובל עליי. גם אם לא הייתי שומע, ואת הדברים האלה שאני אומר עכשיו, שמעתי ממני עוד לפני ששמעתי את האיש היקר הזה. זה עוד לפני שידענו שאין דבר כזה בכלל וירוס. גם אם יש, גם אם הוא מאוד מאוד מפחיד אתכם, זה מה שאני מנסה לומר, גם אם מאוד מאוד אכלתם, בלעתם את הסיפור, ואתם